אולי זה באמת כן חשוב לדעת מי אתה ומה אתה. אז הייתי אומר, אני לא יודע, הייתי אומר שאני משהו כמו, משהו בין זמר מחאה למנסה, וגם מנסה לשלב הרבה דברים רוחניים. אז אולי כזה
מחאה רוק. מחאה לרוחניות.
כן, זה משהו...
כן.
איזה סימולציה
שאלה
כזאת.
שאלה אחרונה, שאני רוצה לשאול אותך, זה מה השאיפות שלך והחלומות לעתיד בעניין המוזיקה?
אני פשוט רוצה להמשיך ליצור ולהמשיך לפגוש אנשים ולחוות ולעמוד מול קהל ולשיר ולהביע את הדברים האלה. אני חושב שהמוזיקה זה תקשורת לפחות לגביי, אבל אני חושב שבאופן כללי זה תקשורת ברמות הרבה יותר גבוהות מבחינת הרגשות, זה מדבר ישר על רגשות ולאנרגיה שלנו ולא דווקא לצד ההגיוני ששם אפשר...
בגדול אתה רוצה רק מוזיקה ומוזיקה ומוזיקה, זה החלום הכי גדול שלך, הלאה.
כן.
רק להתעסק בעיקר בנושא הזה.
בעיקר להתעסק, יש הרבה דברים אחרים שגם הייתי רוצה להתעסק.
אבל זה בתוכנית הבאה אולי נדבר.
כן.
זמננו הולך ותם, אני רוצה להודות לך, יהודה.
אני רוצה גם להודות לך.
שהגעת לתוכנית.
תודה רבה.
ושישמע אתה לנו מדעותיך ומשיריך.
בשמחה רבה.
תודה רבה לך. לסיום אני רוצה להשמיע.
ותודה לך שהערכת אותי כאן בתוכנית.
בבקשה. אני רוצה לסיום שיר מתוק. השיר האחרון בדיקס כזה, שהוא גם השיר האחרון לתוכנית זאת. השיר הזה נקרא Look Inside, והוא מזכיר את הביטלס, אתה אומר, לקראת סופו של השיר.
כן, הוא שלושה חלקים.
אם נצליח להגיע לסוף.
כן, אם נצליח להגיע אז.
אני מקווה. הנה, אני מודה לכם המאזינים על ההזנה. כאן רדיו שלום, המשדר בעברית בימי ראשון. מאחלת לכולכם חיים טובים, בריאים עם הרבה צמחים, עם אוויר נקי ומים נקיים לשתות. הנה, ותסתכלו קצת בתוך עצמכם. תסתכלו, תיפגשו עם עצמכם פנימה, פנימה, פנימה. זה יגלה לכם הרבה דברים שלא ידעתם על עצמכם. וישפר לכם את איכות החיים. הנה, look inside, הביטו פנימה. בבקשה.
there's a place where you can say ah, rest your head in peace and get away from it all. Well, that place is inside you, that place is inside you, that place is inside you. Stop what you're doing and look inside. 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 Stop. Look inside. Stop. Look inside. Stop. Look inside. Stop.
בתוכניתי היום, כאן באולפן ציונה גריידי, ובתוכניתי היום אני רוצה להציג בפניכם מוסיקאי, זמר ויוצר ישראלי בשם יהודה דידי לוי, שחי ויוצר בקופנהגן. הוא הוציא עד כה שני דיסקים לאחרונה ודיסק ביקורים לפני כ-20 שנה. שלום לך דידי.
שלום, מה העניינים?
דידי, אני רוצה שתספר לנו כמה מילים על עצמך, מתי הגעת, איך הגעת? למה הגעת? אתה יודע, השאלות שמסקרנות בדרך כלל אנשים כשפוגשים מישהו חדש.
אז כן, אני פה 8 שנים, ויש לי ילד בן 8, וזו הסיבה שאני נשאר כאן בשלב זה. והסיפור, אני מתאר עצמי שהוא די נורמלי. פשוט פגשתי מישהי שהתאהבתי בה, ועשינו ילד ביחד, והחליטה שהיא רוצה לגדל אותו פה בדנמרק.
וידנית.
וידנית.
חשוב לציין.
כן. וזהו, ואחרי שהגענו לכאן, דברים לא כל כך הסתדרו, ועכשיו אנחנו חיים בנפרד, אבל...
ומגדלים יחד את הילד ששמו אדם.
נכון.
כן.
בדיוק.
אוקיי, מה עשית? אני מבינה שלא כל החיים עסקת במוסיקה, זה נכון?
זה נכון, כן.
מה עשית עד כה, לפני המוסיקה?
אני עובד במחשבים, אני מתכנת. וזהו, אני יותר מדי משהו מעניין לספר, אז חוץ מזה שאני עושה את זה כבר הרבה זמן.
והתחלת בארץ?
לא, התחלתי בארצות הברית. למדתי סיפור שלי ארוך, גרתי בהרבה מקומות, אבל לפני דנמרק גרתי בארצות הברית.
כן.
האמת היא שנסעתי שם בשביל ללמוד מוזיקה, למדתי בבית ספר בברקלי, שזה בית ספר מאוד יקר ויוקרתי. כשסיימתי שם, אז המצב הכלכלי שלי לא היה כל כך טוב, הייתי בחובות וזה, אז חיפשתי עבודות.
כן.
והתגלגלתי למחשבים, בדיוק אז היה את הבום שם וזה, וכולם הרוויחו הרבה כסף, ובדיוק הסתדר לי. אז נכנסתי לתחום הזה, וזהו, כשעברתי לדנמרק, אז...
ולא עסקת שם בכלל במוזיקה, למעשה.
כן, עסקתי תמיד, אבל זה היה תמיד בפנאי.
בשוליים.
בשוליים.
ברקע, כן. כן. אז מה בסוף הביא אותך למוסיקה בעצם?
זהו, אני כל
הזמן... לעסוק בזה באופן יותר אינטנסיבי?
זהו, מה שקרה זה שכמובן נוצר הקרע הזה בין המקצוע שלי, משממנו אני מתפרנס, לבין מה שאני בעצם רוצה לעשות. והמשכתי כל הזמן ליצור ולכתוב, ותמיד הייתי עם להקה ותמיד הופעתי, כמובן בצורה קצת יותר מוגבלת. והאש המשיכה לבוא, ובערה ובערה ובערה, ופשוט החלטתי באיזשהו שלב, לפני שנתיים, להפסיק לעבוד, לקחת זו תקופה ככה לעצמי, לתפוס, להתחדש, קצת יותר לבוא במגע עם החיים ועם הדברים האלה, וקצת להאריך את החיים מחדש. והתגלגלתי, ועם הדבר הזה התגלגלתי לזה שאני החלטתי שאני פשוט הולך את כל השירים שכתבתי לאחרונה ועוד כמה שירים חדשים שפתאום צצו לי לבוא ולהקליט אותם על דיסק. אז נסעתי לארץ, הייתי שם 30 שנה. אני מכיר שם הרבה מוזיקאים ממש מצוינים שניגנתי איתם לפני שנים, והיום הם בכל מיני רמות מצליחים, יש להם דיסקים, מופיעים בטלוויזיה.
כן, אנחנו נדבר עליהם בהמשך.
זהו, אז היה לי שם קשרים ממש טובים. וארגנתי להקה, עשינו חזרות, נכנסו לאלפן, לקחתי מפיק, והלכנו עד הסוף עם החומר שהקלטנו.
כן. אז שני הדיסקים האלה, אחד בעברית,
כן.
נקרא גידול ביתי.
נכון.
והשני כולו באנגלית התשאר, נקרא Same Vibrations.
נכון.
כן? אנחנו נדבר על שני הדיסקים כמובן, ואנחנו נשמיע כמה שיותר שירים משניהם. הרקע המוסיקלי הוא בא לך גם מהמשפחה שלך?
כן, נכון, נכון. אבא שלי, יש לו דוקטורט לניצוח, והוא מרצה כבר הרבה הרבה מאוד שנים בתחום המוזיקה, והוא מנגן על צ'לו ופסנתר.
כן.
יש לי אחות שגם עכשיו הוציאה דיסק לפני חודשיים בבלגיה, קוראים לה מי לב, גם כן מאוד כישרונית.
היא משתתפת איתך בדיסק הזה או לא?
היא שרה...
עשתה משהו פה בדיסק הזה, העברי?
אני חושב שהיא עשתה קולות בשני שירים, כן. דעתי. קולות רקע.
לא בדיסק. אז היא זמרת או... וגם מנגנת?
כן, היא זמרת ויוצרת.
כן.
וכן, ואשתו של אבא שלי שרה בגבעתרון.
אהה.
קרה נכון להיום. אז כן, יש לנו הרבה מוזיקה.
איך קוראים לה?
מלי מאיו לוי.
הם הכירו בקיבוץ גבע?
לא, לא, לא.
לא, אוקיי, סתם שאלה מהצד של סקרנות. אנחנו נתחיל עם לדבר על הדיסק הזה בעברית, העברי שלך, שכולו בעברית, נקרא כאמור גידול ביתי. ותספר לנו על הדיסק הזה, מתי הוא יצא, איפה הוא יצא, למה חשוב לך לשיר בעברית, גם כן.
אז זהו, אני סיפרתי...
או יותר נכון, גם באנגלית.
כן.
מה שלא יהיה.
אז זהו, אני הרבה זמן כמובן גר בדנמרק, ולפני זה בארצות הברית. אבל תמיד כתבתי שירים בעברית. וכשהייתי עכשיו בארץ להקליט את לפני שנתיים, זאת אומרת, את הדיסק הזה, באנגלית, אז בזמן שהיה לי פנאי, שכרתי איזה בית שם בבית שערים, מושב בית שערים. וסידרתי לעצמי איזה זולה כזאת, נורא נחמדה. וכשישבתי שם בחוץ במרפסת, ישלו לי כל מיני פתאום שירים בעברית עוד פעם. כן. היו לי איזה כמה שירים שאגרתי במשך השנים. כן, אז שירים. החלטתי למה לא להיכנס וגם להקליט אותם באותה הזדמנות.
זה היה בחצי שנה ששהית בישראל, כן?
כן.
כן.
אז נכנסתי לאולפן עם הנגנים, והאמת היא שאת הדיסק בעברית הקלטנו נורא מהר, זה כמעט הכל היה בחי, טייק אחד או שניים.
כן.
והוא מאוד מאוד זרם, מאוד זרם. לפחות.
כן.
כן.
כן. מי הנגנים באמת שמשתתפים איתך בדיסק הזה?
אז זהו. הרקע. משתתפים כאן חבר'ה מלהקת הגרובטרון.
גרובטרון,
גרובטרון,
שאנשים יחשבו שאתה מדבר על הגבעתרון, אבל זה הגרובטרון, כן? יש אחד אולי משם הדיסק הזה גם.
כן. והבסיסט למשל, ניר מיימון, הוא בזמן שהקלטנו, הוא הלך לאודישן עם להקת היהודים, והוא התקבל בתור הבסיסט שלהם. כן. מתוך איזה 100 בסיסטים, סופר כישרוני הבן אדם.
כן.
אז הוא עכשיו מנגן עם היהודים. מתן אפרת מתופף שם גם כן מנגן עם הרבה אומנים מוכרים בארץ, עם מאיה קורם אני יודע, ועם צביקה פיקו ניגן קצת ועוד הרבה אנשים שאני בטח לא עושה צדק ולא זוכר כרגע, אבל
כן.
מופיע הרבה וכולם שם החבר'ה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מקצוענים.
כן.
מאוד מקצוענים, היה ממש כיף לעבוד איתם, לא ספק.
אני שמתי לב, כשהסנתי לדיסקים שלך, שיש בהם מגוון סגנונות מוסיקליים, גם בדיסק בעברית וגם בדיסק באנגלית. מה אתה יכול לספר על זה? למה כל כך הרבה סגנונות?
אחד הסיבות זה כמובן בגלל שאני טיילתי וגרתי בהרבה מקומות בעולם.
כן.
ונחשפתי להרבה הרבה דברים, ואני לא יכול אפילו להגיד שאני שייך לאיזשהו סגנון מוזיקלי יותר.
כן.
ודבר השני הוא גם שגם במשך השנים אני התחלתי לאהוב כל כך הרבה סגנונות מוזיקליים שונים ולהקשיב לכל כך הרבה דברים שונים, ודווקא להקות שיותר גיוונו וזהו. בקיצור, אני לא כך שולט על מה שאני כותב, אני רק יודע שיצא לי, לפעמים יוצא לי שיר רוק אנד רול, לפעמים יוצא לי שיר אפריקני, לפעמים יוצא לי רגעי.
אז יש לך רגעי? יש לך אפריקה?
יש קצת, כן.
יש לך, מה עוד יש שם? רוק אנד רול כמובן? כן, איזה עוד סגנונות?
יש הרבה פאנק וסול כזה.
כן. קצת מזרחי?
יש מזרחי, יש קאנטרי. יש לי אפילו שיר שלא הקלטתי שהוא פלמנקו. יש בלוז, גם כן.
את הפלמנקו לא הקלטת?
לא הקלטתי, לא.
כן.
הספרדית שלי קצת הילגת.
כן. כן, ואתה הושפעת גם, סיפרת לי, מלהקות שמנגנות בסגנונות שונים.
כן.
כן, איזה להקות?
אז זהו, שני הדוגמה, הלהקה שאני הכי אוהב היא כמובן להקת פיש, מארצות הברית.
כן. באיזה סגנונות הם יוצרים?
זהו, הם גם כן, הם להקה שמאוד מאוד זורמת, הם באים כמובן בתור אנשים לבנים מהרקע של רוק אנד רול אמריקאי, אבל מנגנים, משלבים הכל, הם משלבים פתאום סלסה, ופתאום רגע, ופתאום קאנטרי, וכל מיני דברים כאלה, והמופעים שלהם מאוד מאוד פתוחים, ומאוד מאוד חופשיים, ואפילו השיר מהופעה להופעה יכול להשתנות, הם יכולים להציג אותו בצורה קצת שונה.
וואה, כן. אז
זה, כמו זה דורש מיומנות מוזיקלית מאוד מאוד גבוהה, וגם יכולת תקשורת מאוד מאוד טובה בין הנגנים.
איך הקהל מקבל אותם?
הקהל מת על זה.
זאת אומרת שאתה לא דואג. אתה אומר, אם פיש הוציא כל כך הרבה סגנונות, והקהל אוהב את זה, הקהל לא מתבלבל בין כל הסגנונות, אוהב את זה, כל מה שהם עושים.
כן.
אז זה נותן לך גם כן ביטחון והשראה לעשות אותו דבר.
כן, כן. אני חשבתי לזה בארצות
כמובן,
הברית.
כמובן, כן.
ופשוט ראיתי, הייתי בהופעה שלהם שהם עשו סופי שבוע והיו שם 100,000 איש בקהל.
כן.
וברדיו לא שומעים עליהם, ב-MTV לא שומעים, אבל זה אנשים שבנו את הקריירה שלהם מחופש וממוזיקה. לגמרי, אין פה שום...
כן. אנחנו נשמיע, אולי נשמיע קודם כל שיר שלך, מתוך גידול ביתי, את השיר... איזה שיר אתה רוצה שנשמע? בגדול נתחיל?
כן.
את השיר הראשון.
כן.
ואחר כך נשמיע שיר של להקת פיש, או קטע משיר שלהם, כדי לבדוק את ההשפעה שהייתה לך מהלהקה הזאת.
אני לא בטוח אם שני השירים האלה כל כך תואמים.
לא? לא, כדי לקבל רעיון על... רצית שיר מספר 5 של להקת פיש. הוא גם כן עם סגנונות שונים?
כן, כן.
איזה סגנונות יש בו?
הם מתחילים קצת קלאסי, עושים את זה קצת ליד, מכניסים פאנק.
אוקיי, זה באמת מתאים גם. גם השיר הראשון הזה הוא כזה שלך. משהו כזה.
אוקיי, סבבה.
אז הנה השיר בגדול, מילים ולחן, יהודה דידי לוי. בבקשה.
אפשר לגלות את האמת אם מסתכלים עמוק בפנים. יצאתי לחפש את משמעות החיים, יצאתי מחדרי החשוך, הפלטתי לעבר העולם הגדול כדי לבחון ולנצל את ההזדמנות. איבדתי את עצמי בכל מיני חורים, בזבזתי את זמני בכדי לצאת ממצבים, נכנסתי לשגרה וספרתי את השנים, והחיים מתגלגלים. שהוא אחר בכל דבר מורכב מהמון דברים, ואפשר לגלות את האמת אם מסתכלים עמוק בפנים. מסתבר הוא יצור חברותי וזהו מקור האשליה האמת שאותה מחפשים כבר דורות אינה מוצר וגם לא מילה כתובה מחפשת אבסטרט בעולם של חידושים שמטרתם לבדר ולהקות את החושים ובאופן זמני למלות בריגושים ואנשים מתגלגלים של משהו אחר וכל דבר מורכב מהמוד דברים ואפשר לגלות את האמת אם מסתכלים עמוק בפנים היום אני יודע הרבה יותר דברים אני יודע להבדיל בין טוב לרע ולפעמים ההבדל היחיד ביניהם זו הכוונה זו הכוונה
זה היה זה היה שיר בגדול, מתוך הדיסק של יהודה דידי לוי, גידול ביתי. אתה שומע אותי, יהודה?
כן, כן.
יהודה דידי?
דידי.
על השיר הזה יש שני משפטים שהייתי רוצה שתרחיב את הדיבור עליהם. זה אחד מהם, זה משפטים כאלה פואטיים, פילוסופיים, שאותי מאוד מעניין לדעת, ובוודאי את המאזינים מה, למה התכוון המשורר.
בשמחה.
אחד מהם, האדם יצור חברתי וזו אשליה. למה אתה מתכוון פה?
הכוונה היא
להתקרב בבקשה למיקרופון.
הכוונה כן? היא למור ש... שאנחנו מסתכלים בעיניים חברתיות, כאילו מה אנשים חושבים עלינו כל הזמן ומה מה התגובה שאנחנו רוצים לקבל מהחברה בשביל החלטות ומעשים שאנחנו עושים. וכל הנושא הזה זה אשליה אחת גדולה, בגלל שבעצם כולם מסתכלים החוצה לראות מה אנשים אחרים חושבים, ונוצרת איזושהי מציאות שבעצם מה שכולם חושבים שאנשים אחרים חושבים. אז הסברתי את זה נכון? הסברתי את זה טוב?
אני האמת לא כל כך הבנתי, זאת אומרת, בוא נגדיר את זה אחרת.
כן.
יצור חברתי... מה זה יצור חברתי בעיניך, קודם כל? מה זה?
יצור חברתי זה יצור ש... ש... שזקוק לחברה בשביל להתקיים. שמסתכל לחברה, לספק לו את כל הצרכים שלו, ואת כל המציאות שלו בעצם. לא תקול, אבל...
אז למה זו אשליה?
בגלל שהמציאות בסופו של דבר היא בתוך עצמנו. אנחנו בעצם יוצרים את המציאות שלנו, ולא לא החברה ולא הסביבה. ואנחנו מסוגלים לשנות את הפרספקטיבה שלנו ולראות דברים בצורה שונה. אז הכוונה היא, שאני גם חושב שאני מדבר על זה בהרבה שירים אחרים, הכוונה זה לבוא ולהסתכל קודם כל על עצמך ועל מה שבפנים, וזאת המציאות.
זאת אומרת, להתמקד יותר פנימה.
להתמקד, כן, אבל לא בצורה כמובן אגואיסטית, בצורה של להיות פשוט מודע. של מודעות. אם אפשר...
ואז איך זה יעזור לחברה?
זה יעזור לחברה בזה שאפשר להתייחס אולי למשפט הבא, שבטח את רציתי שאול עליו.
המשפט ההבדל בין טוב ורע זו הכוונה.
בדיוק.
כן.
אז זה לקוח ישר מהבודה בעצם. שיש לו... הוא אומר שיש...
תרים את הקול, תגביר את קולך בבקשה.
הבודה. אמר שבעצם יש שני חטאים בעולם. יש חטא של קבלה רעה, ויש את החטא של חוסר ידיעה. אז זה בעצם מתייחס לחטא הראשון, שזה, שכל פעולה, בעצם אתה יכול לעשות את זה מתוך כוונה, מתוך אינטרסים טובים ומתוך אינטרסים רעים. וזה לא בעצם הפעולה שהיא טובה או רעה, זה בעצם הכוונה למה שאתה מתכוון לעשות אותו. וזה בעצם ההבדל היחידי בין מעשה טוב למעשה רע.
למה התכוונת? אני מבינה.
שתן דוגמה או מה?
לא, בסדר. זאת אומרת, זה הסבר, זה הסבר למשפט הזה. זה מספיק, אנחנו לא נעסוק פה בתוכנית פילוסופית. למעשה זה תוכנית על מוסיקה יותר. אני רוצה לשמיע עכשיו קטע מתוך שיר של להקת פיש שבחרת, שיר מספר 5. איך הוא נקרא השיר הזה?
You enjoy myself.
You enjoy
myself.
You enjoy myself. זה גם כן מעניין, ההגדרה הזאת. טוב, הנה להקת פיש. קטע מתוך השיר, כי הוא שיר מאוד מאוד ארוך. הנה. שמענו קטע מתוך הדיסק של להקת פיש. אני, האמת, לא ראיתי כאן כל כך הרבה סגנונות. מה?
כן,
אולי בהמשך זה שיר, יש יותר סגנונות.
כן, יש, זה מתפתח לגמרי.
מתפתח לגמרי, וזמננו לא מאפשר לשמוע את כל השיר הזה. אני רוצה לחזור אליך, אני רוצה לבקש אותך לספר לנו על תהליך היצירה שלך, איך אתה כותב את המוסיקה, קודם מילים או קודם לחן או להפך?
ללא ספק זה נורא השתנה משך החיים. אני, כיוון שאני גיטריסט וניגנתי גיטרה אני כבר בגיל 14, אז תמיד חשבתי בצורה מוזיקלית, וגם כשאני מקשיב למוזיקה אני מקשיב קודם כל למוזיקה.
כן.
אבל משך השנים המלל נהיה מאוד מאוד חשוב, ואני חייב לציין שבשנים האחרונות אני, דבר ראשון, אני קודם כל כותב את המילים. אני אפילו לא כותב לזה שום מוזיקה, אני לא חושב על המוזיקה, אני פשוט שופך את הרעיונות ומנסה בצורת שירה, שירה, זאת אומרת פואטיקה, לחבר את המילים ואת הרעיונות. ורק אחרי זה אני מקריא לעצמי את זה, אני שר את זה לעצמי, עד שלאט לאט זה מתבשל, ואז אני מוסיף את המוזיקה בהמשך. אז לא ספק זאת השיטה שאני נוקט בה בשנים האחרונות.
כן. אז אתה פשוט קודם כותב את המילים, ומתוכם אתה שולה את הלחן.
כן. כן.
או ממציא את הלחן.
כן.
כן. ואז הלחנים שלך הוא באמת בהשפעות שונות של כל מיני סגנונות מוסיקה.
כן. כן.
ואתה עושה את זה בזרימה, מה שבא לך באותו רגע.
נכון.
אתה זורם עם זה, הולך עם זה, כן. וזהו זה. וזה השיר.
משתדל לא כן. להסתכל אחורה גם.
והנושאים לשירים?
הנושאים?
הם?
זהו, הרבה מהשירים יוצאים לי בעקבות איזשהו סיטואציה או מקום שנותן לי איזשהו השראה. וכשאני אומר השראה, זה בדרך כלל מקומות שנותנים לי להרגיש כאילו מאוד שיש לי איזה משהו להגיד, שאני פתאום באיזשהו מגע עם משהו. אז אני יכול ספציפית לספר לך על כל שיר באיזו סיטואציה ש... לפעמים זה יכול להיות איזשהו מקום מדהים בטבע, לפעמים זה יכול להיות איזשהו אירוע שקרה בחדשות, או יותר מדויק ההפגנות שאני ראיתי, או דברים כאלה. יש שיר שיש בי, כן.
אני מבינה שבשיחה מוקדמת איתך, שכמעט לכל שיר יש לך איזה סיפור.
כן, כן.
ואנחנו נשמח לשמוע כמה מהסיפורים האלה. אבל לפני כן אני רוצה לשמיע עוד שיר שלך מתוך הדיסק הזה, גידול ביתי. הפעם נשמע את גידול ביתי. בסדר?
כן, 100%.
וזהו, נשמע את גידול ביתי, שיר מספר 2. בבקשה.
גידול ביתי,
לשימוש עצמי,
ישר מהגינה, אורגני וטבעי.
גידול ביתי,
לשימוש עצמי, נותן לי לרגע להרגיש חופשי. אל תעצרו אותי, לא עשיתי שום דבר, בסך הכל שתלתי איזה עשב בר. אל תגידו לי מה מותר ומה אסור, כל עוד איני פוגע באף אחד או בציבור. גידול ביתי, לשימוש עצמי, ישר מהגינה, אורגני וטבעי. גידול ביתי, לשימוש עצמי. להרגיש חופשי. כשאני הולך ברחוב, אני פוגש אנשים טובים. כשאני פותח עיתון, אני קורא דברים אפלים. הרי שאני נמשך לשלטון וזה לא ייגמר,
זה לא ייפתר.
אני מעדיף אל הטבע להתחבר.
מה קורה לחופש בזמן האחרון? יש יותר מדי ביקורת, יותר מדי שלטון, בכל דבר קטן צריך היום אישור, קוברים הבירוקרטיה את חופש הדיבור. למדתי בבית ספר לזנול או לאהוב, למדתי בצבא לציית ולא לחשוב, כל הזמן יש לחץ, פחדי הגעה, ניתוחה פסיכולוגית ואשליה.
אשליה. גידול ביתי,
לשימוש עצמי,
ישר מהגינה, אורגני וטבעי.
גידול ביתי,
לשימוש עצמי, נותן לי לרגע להרגיש חופשי,
להרגיש
עצמאי,
להיות אני,
להיות.
פה זה מאוד רגעי, אפשר לטעות. אם כי הסיום של השיר הזכיר לי את הלהקת פיש, בנעימה הזאת ששמענו.
כן, זהו.
זה הזכיר את זה, זהו. פה שומעים בסוף את ההשפעה של הלהקה הזאת. וכמובן המושג הזה להיות אני, להיות אני, שזה משהו שאתה מרגיש אותו חזק.
כן.
את הקטע הזה, שדיברנו עליו קודם.
נכון.
כן.
כן, השיר הזה אני יכול באופן כללי לספר לך ש... שיר שסיפרתי קודם שגרתי שהייתי בארץ, עכשיו במושב בית שערים. שכרתי איזה זולה באיזה... אפשר להגיד שזה איזשהו משק שכבר כמה שנים לא גרים בו. וזה בית האחורי. ו... שהגעתי לשם, אז כמובן סידרתי איזה גינה, גידלתי קצת ננה וזוטה ומרווה וזעתר וכל הצמחים האלה שאי אפשר לגדל פה, אפשר לגדל בארץ. כל יום הייתי קם בבוקר, מכין עצמי תה צמחים, וכל ההרגשה הזאת של, והיה לי כמובן איזה כמה עצי תפוזים בחצר, וזה, אז זה היה כזה כל כך...
עכשיו, השאלה נשאלת מתוך כל זה, מאיפה זה בא? זה מקשר אותנו לנושא של מצב העולם היום.
כן, בדיוק.
המצב הכללי בעולם,
גם כן אני בדיוק
חיבר אותך לצמחים ולאדמה.
זהו, כן. כשכתבתי את השיר הזה, אז באותו יום אני גם קראתי איזו כתבה שיש איזו הצעת חוק, זה במקרה בארצות הברית, אבל זה, כשיש הצעה במקום אחד, תוך איזה כמה שנים זה פתאום מופיע בכל מיני מקומות אחרים. שכמובן החברות הגדולות שמוכרות את כל החומרי ריסוס והזרעים שעברו שינויים גנטיים, הם
השפיעו על הממשל שם, ורצו להוציא איזה הצעת חוק שבעצם מעכשיו יחייבו כל אחד לרסס את הצמחים באיזשהו חומר ריסוס מסוים, או יהיה תקנות לגבי איך לגדל צמחים מעכשיו. וזה בעצם אומר שכאילו אם אתה יושב ומגדל משהו בגווניה בגינה שלך, אז יכולים לבוא ולהגיד לך, תשמע, אתה לא עשית נכון, לא ריססת כאן, וכנסות ומי יודע מה.
לא, זה רק אם אתה משווק את זה.
לא, לא, לפי החוק הזה, לפי החוק הזה,
גם לעצמך?
גם לעצמך. הם לא רוצים שיהיו יותר צמחים שיגדלו ב... הם החליטו שהם כאילו יודעים מה התקנות, שאיך תלך לגדל צמחים שזה יהיה בריאותי ולא בריאותי, וזה התקנות.
כן.
אז פשוט עצם החדים האלה. אז והייתי פשוט...
ובעיקר בדברים שיכולים להזיק לנו.
כן, כן. בגלל שכמו דברים, כן.
כן.
אני לא חושב שמישהו חושב על טובת האנושות, חושבים פשוט על הרווח המיידי. זאת התופעה הכללית ש...
זאת אומרת, הכסף יותר חשוב מהבריאות.
ללא ספק, ללא ספק.
כן, וזה הביא אותך לכתוב את השיר הזה.
זה אחד הגורמים
החזקים. וגם להתחיל לגדל צמחים. זאת אומרת,
לא, הצמחים גידלתי לפני זה, אבל פשוט כשקראתי את זה, אז ההרגשה הטובה שהתי צמחים והתפוזים עשו לי, לעומת ההרגשה הרעה של החדשות, הייתי חייב איכשהו... לפוס עמדה, והשתמשתי כמובן במושגים של גידול ביתי ושימוש עצמי, שזה כמובן מהלקסיקון של מי שמעשן בזה. חשבתי שזה יהיה יותר קליט ותפל. זה למרות שאני לא מדבר בתכלס על זה.
כן. אוקיי, אנחנו... אני רוצה להשמיע עוד שיר מתוך הדיסק הזה. את השיר הגלגל. השיר הזה, ספר לנו על השיר הזה.
זהו שיר שבעצם, האמת שניגנתי אותו, הופעתי אותו לפני איזה כמה שנים פה, באולפן הזה יחד עם ראובן אוחנה, שניגן אז על תרבוק, אז בדיוק שכתבתי את זה.
פה ברדיו שלום.
ברדיו שלום, כן. אבל השיר...
אז כתבת את השיר הזה?
כן, כתבתי אותו...
שמונה שנים? לא.
כן, קצת אחרי שהגעתי לדנמרק. שמונה שנים, כן. וזה בא בעצם... זה בא לי במיוחד בגלל ההשפעה שישר נסעתי אחרי זה לביקור בארץ. אחרי שהרבה שנים לא הייתי בארץ, ופתאום התחברתי חזרה לכל התרבות הישראלית, וראיתי, גם שמעתי את המוזיקה והלהקות החדשות שם, ו... וראיתי שדברים התפתחו, וכל האנשים שבאו עם כל הרענות שלהם מדרום אמריקה ומהודו, וכל התרבויות האחרות של המזרח תיכון שילבו את זה בצורה מוזיקלית, וזה פתאום פתח לי לגמרי את ה... מה שבעצם פתח אותי זה עצם של לקחת מוזיקה עם רקע מזרחי, ובמקום לשלב את זה בתור, או בצורה מזרחי קלאסי, או בצורה של מוזיקה מזרחית כמו שאנחנו מכירים בארץ, הכניסו על זה פילוסופיה הודית ופילוסופיה של רסטפה מג'מייקה וכל הדברים האלה, והשילוב הזה של כל התרבויות האלה פתאום, זה בדיוק כל כך קסם לי.
כן.
אז באתי ונשפחו לי המילים, וישבנו עם, חשבתי על רקע של קצב מזרחי תרבוקה, ומשם פשוט הדברים התגלגלו הלאה.
כן, ואיזה יוצרים ישראלים השפיעו לך?
שוטי הנבואה בעצם אולי הכי גדולים פה בכל הז'אנר הזאת, למרות שיש את להקת שבע ואת מוש בן ארי כמובן, ואת ועוד, כן, יש עוד הרבה להקות, אבל שוטי הנבואה,
אנחנו ארץ זבת חלב ומוזיקה.
כן.
אני אשמיע קודם את השיר הגלגל שלך. אגב, מי משתתף איתך בשיר הזה? מי הם הנגנים ויש זמרי רקע?
יש שם שתי זמרות, לי גאון.
צריך להזכיר אותם, כן.
כן, וענת נחשון, יעל נחשון, סליחה, יעל נחשון.
זה שתי זמרות?
כן, זמרות. זה פשוט הבאתי אותם לאולפן, הם שישירו שם. שתיהם זמרות לפני עצמם בארץ.
והם עושות את הקולות רקע.
כן.
כן, ואיזה נגנים?
והנגנים זה מתן אפרת על תופים ותרבוקה, וניר מיימון מהיהודים על הפס.
כן.
ואיתמר גרוס הקלידן.
אוקיי. הנה השיר הגלגל, בבקשה.
הגלגל הגלגל מסתובב, מסתובב לו הגלגל.
איי, 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 איי.
אנשים נועדו להיות מרכז עולמם, והעיקר שלהם הוא לשפר את מצבם, אבל הזמן תמיד פועל לרעתם, הוא מכריח אותם לבחור בדרכם, ולפעמים סיבה שנראתה נכונה נהיית מאוחר יותר לא חשובה, ובכלל האדם שניזון מהתמונה לומד על בשרו שדרך ללא הגבלה. והעיקר שיש משמעות ליהנות מהחיים ולתרום לאנושות, לפתוח את העיניים להרבה אפשרויות, לבנות חיים בטוחים ולתקן את הטעויות. יש אנשים שעמוק בלב מודעים לכך שהעולם מסתובב, שאת גלגל הזמן אי אפשר לעצור, אבל בדרך האישית אפשר לבחור. אז אם רוצים להתפתח צריך לוותר על כל מה שקושר אותם למה שהוא אחר, להגיד תודה על כל מה שבמציאות, כי השקט הנצחי בא מתוך הצניעות. הגלגל, הגלגל מסתובב, מסתובב לו הגלגל. הגלגל, הגלגל מסתובב, מסתובב לו הגלגל. שאלך בתוך המציאות של עולם שמתרחק מעיקרון ההישרדות, יכול אדם למצוא את עצמו ברוחניות, להבדיל בין טוב ורע ולוותר על חומרנות. איזה עולם מוזר יצרה החברה, התגמול השאיפה לחיות בתוך האשליה. האדם המודרני חי בתוך בועה, ובתוך כל הנוחות קשה למצוא מטרה. ולפעמים כולנו מתעלמים מהחיים, ואז משהו קורה ואנחנו הופכים למודעים, והמודעות היא זמנית ביותר, עד שהחיים גוררים אותנו למשהו אחר. בני אדם מטבעם תמיד מחפשים לעשות טוב ומשמעות לחיים, אך תאוות ואהבות אותם מאכזבים, וכשנמאס להם הם נהיים מתוסכלים. אבל לא כך אם פועלים מתוך כוונה, שכח מהאגו ושמע ללבך, תאווה ורכוש ממלאים את הריקנות, אבל האושר התמידי בא מתוך הפשטות. הגלגל, הגלגל מסתובב, מסתובב לו הגלגל. הגלגל, הגלגל מסתובב, מסתובב לו הגלגל.
זה היה הגלגל. מה יש לך לספר לנו על השיר הזה? יש שם משפטים כמו השקט, כן. הנצחי בא מתוך הצניעות, האושר בא מתוך הפשטות.
כן, זה... אפשר להגיד שזה די הנושא שאני מדבר עליו הרבה והרבה בגרסאות שונות ובדרכים שונות בהרבה מהשירים.
האם זה בבחינת מרבה נכסים, מרבה דאגה?
אפשר להגיד, כן.
גם כן.
בטוח.
כן.
זה, כן, זה בעצם העושר התמידי בא מתוך הפשטות, והשקט הנצחי בא מתוך הצניות.
וזה מדבר בפני עצמו.
זה מדבר בפני עצמו. זה שני משפטים, בעצם אותו דבר, אותם משפטים, כן. אפשר להגיד.
איזה סגנון השיר הזה?
זהו, בהתחלה אני, זהו, הוא נגמר כזה חסידי, האמת. אנחנו, זה איכשהו התגלגל עם איזה משהו יותר חסידי כזה, בסוף עם הליינים האלה של הגיטרה, ועם המקצב, ועם העובדה שכזה באולפן שקיינו.
אתה תוכל לשיר אותו בחבד, בלי שום בעיה.
כן.
אז כולם יתחיל לרקוד.
כן.
ריקודים חסידיים.
זהו, קצת חזרה ל...
זה גם שיר מאוד מאוד קליט, אני חייבת להגיד.
וואלה.
אני כבר קלטתי אותו רק... כן, כי הגלגל המסתובב לא מסתובב. זה גם מזכיר לי עוד משהו, המילים של השיר הזה. זאת אומרת, זה שוב חוזר לעוד אחת השאלות הקיומיות שלנו. האם מה שקורה לנו הוא מקרי, או שהוא נכתב מראש? או שזה הגורל?
את שואלת דעתי?
זאת אומרת, כן.
אני בטוח ש...
אני שואלת, במה אתה מאמין? זאת אומרת, אתה מאמין ש...
אני מאמין שה... שללא ספק כאן יש הרבה יותר מסתורים למציאות וליקום מאשר אנחנו יכולים לתפוס בראש שלנו, ובטח מה שאנחנו לומדים במסגרת החינוך שלנו. ואני חושב שהכוונה והמצב הפנימי שלך בעצם מקרין את המצב החיצוני, ובאותה מידה גם המצב הפנימי של כל האנושות מקרין את העולם הזה שבו אנחנו חיים. אני לא חושב שהפתרון לבעיות זה להילחם בהם, אלא הפתרון זה פשוט למצוא את השקט הנפשי ואת הפשטות ואת הכוונה הטובה ואת כל הדברים האלה בתוך עצמך. ואם כולם יעשו את זה בעולם, אז אני חושב שיכול להיות איזשהו בעיות.
זאת אומרת שלגביך משמעות החיים היא שלווה פנימית.
כן, אני חושב שהשלווה הפנימית פותחת את החלונות ואת הדלתות לפוטנציאל. כן.
וגם מודעות למה שקורה מסביב.
כן.
ואיתנו.
בדיוק.
בתוכנו. כן. אני רוצה לשמיע עכשיו שיר של שוטי הנבואה, שזו להקה שאתה הושפעת ממנה.
כן.
אנחנו נשמיע את השיר, נשמיע לכם את השיר שנקרא אין אני. להקת שוטי הנבואה, להקה ישראלית מאוד מצליחה. מה אמרת לי, משהו על הלהקה הזאת קודם, שהם הצליחו לעשות מוזיקה מזרחית אבל מהכיוון המערבי?
זהו, הם באו מפילוסופיה. השיר הזה אין אני בעצם מדבר על על העובדה שאנחנו שבעצם אנחנו לא קיימים, אנחנו פשוט איזשהו משלים את עצמנו, שיש את היקום הזה ושיש את המציאות ואת החומר. פילוסופיה הודית מאוד מאוד, לא רק הודית, בכל העולם מדברים על זה. אבל הם פשוט הציגו את זה בשיר כזה כיפי ועם מקצב מזרחי כזה, ושירים, אפשר גם לעשות, לפור את זה בקלות לשיר מדורה, אחלה שיר.
וזה הדהים אותך, השירים.
הדהים אותי שבאו פתאום ועשו את זה בצורה כזאת חדשנית, לפחות לגביי. לעומת מה שאני שמעתי בארץ.
והם הצליחו מאוד כמובן.
כן.
רק מאוד מצליחה. הנה שוטי הנבואה בשיר, אין אני. בבקשה.
שכיף יהיה בסוף ימיים, כשכל החבר'ה ידברו עליי, יגידו שהייתי על עיניי, על עיניי, נשות רצון, נשות עיניי, אין אני אין, אין אני אין, ללא רגשות אשם ובלי אבל
שוטר הנבואה, להקה ישראלית שהשפיעה על האורח שלנו להיום בתוכנית הרדיו ברדיו שלום, יהודה דידי לוי. אני רוצה שוב להדגיש שיהודה, או יותר נכון דידי, כתב והלחין את כל השירים בשני הדיסקים שלו, גם הדיסק בעברית וגם הדיסק באנגלית. דידי, חוץ מזה שאתה מוסיקאי, אני התרשמתי ממך שאתה גם יצור בעל מודעות חברתית שאכפת לו מהעולם ומה שקורה מסביבו. האם המצב של העולם כיום עם האקולוגיה והמלחמות והכסף שמשתלט על העולם ועל הפוליטיקאים מדאיג אותך?
כן, האמת היא שכן, מאוד מדאיג, אבל יש גם הרבה דברים טובים שקורים. אבל אני חושב שבאופן כללי אנחנו, או האנושות כולה, בפני איזושהי תקופה כזאת שאנחנו באמת צריכים להתחיל הרבה יותר להשפיע על הכיוון שבו הדברים מתפתחים. יש פשוט, אני חושב שרוב האנשים בעולם מודעים לזה, שחיתות בכמעט כל רמה אפשרית. ויש טכנולוגיה היום שיכולה לשלוט לנו הרבה יותר על החיים, והרבה יותר להיכנס לחדור לתוך הפרטיות. באיזשהו שלב אנחנו נצטרך לעמוד ולהגיד עד כאן, ואני מדבר על כל התחומים, זה לא רק מלחמות וכלכלה, זה גם התרופות, זה גם המזון, זה גם המים שאנחנו שותים. יש כל כך הרבה תחומים שצריך ממש לחשוב עליהם היום.
כן, אז, זה משפיע לך גם על המוסיקה.
זה משפיע על המוסיקה, אני כן. מאוד חשוב לי גם לידע אנשים, אני חושב שקודם כל זה בא מתוך... מתוך ידע, ודבר שני זה מתוך מעשים. כל אחד צריך, בהתאם לכישורים שלו והיכולות שלו, לתרום בשביל להתחיל להזיז את הדברים לכיוונים אחרים. אני חושב אחד הדברים שאני לפחות יודע לגבי עצמי שאני מנסה ללחם פה, זה הפסיביות הזאת, לא להגיד, יהיה בסדר, דברים תמיד מסתדרים איכשהו.
זאת אומרת, אתה מאמין בעשייה.
אני מאוד חושב שעכשיו תקופה של עשייה, לא ספק, כן. וזה כן. חשוב.
כן. ואתה כבר עשית משהו?
כן, מה שסיפרתי לך, הייתי עכשיו בביקור בארץ, חזרתי לפני שבוע,
כן.
וכמה ימים. וכשהגעתי לארץ, יש לי במקרה חבר שאני מכיר אותו הרבה שנים, 20 שנה, הוא עובד במשרד הבריאות. אני מקווה שאני יכול לזה להגיד בדיוק מה התפקיד שלו,
הוא המפקח
הראשי למים וקולחים בארץ, זה משהו.
ושמו?
שמו דיוויד ויינברג.
אוקיי, הוא מוצא אמריקני?
לא, לא, לא.
דיוויד.
דיוויד, כן.
אוקיי.
בכל מקרה, הוא סיפר לי, כשהבאתי לביקור עכשיו, הוא סיפר לי על איזה פגישה שהוא היה במלון דן, ארוחת פאר כזאת עם... עם חברת החשמל ומשרד הגנת הסביבה, ובלי להיכנס כאן יותר מלא פרטים, יש להם איזו תוכנית כזאת להיפטר מהזיהום של תחנות הכוח שעובדות על פחם, במיוחד התחנת כוח החדשה שרוצים לבנות באשקלון עכשיו, ובמקום להיפטר מזה בתוך מלט, זה קודם כל זה פסולת רדיו-אקטיבית ומלאה מתכות.
כן.
והם, התוכנית החדשה שלהם, אחרי שהם עשו כמה בדיקות וממצאים, הם החליטו שזה רעיון טוב להכניס זה לקולחים, לביוב שבארץ, שזה אומר שאת המי ביוב בארץ, מה שעושים זה, הם עוברים איזה מערכת פילטור ומשתמשים בזה להשקעה לחקלאות, והבוצה משתמשים בתור דשן. אז הם רוצים להכניס את זה לבוצה.
זה
הרעל, כן. אז הם רוצים להכניס את זה לתוך הבוצה, שאחר כך ישומש בתור דשן לכל השדות החקלאים, ולא רק זה, זה גם יחדור לתוך האדמה, ובסופו של דבר גם למי תהום. וזה רדיו-אקטיבי, זה דבר שאתה לא יכול להיפטר מזה, זה יערוס את האזור ל... עכשיו הוא, שהוא מבין בתחום הזה, הוא ישב שם, הוא פשוט נעצרה לנשמתו, הוא לא יכול להבין איך הם יכולים בכלל להציע כזה דבר, והוא סיפר לי שמשרד הגנת הסביבה אישר את התוכנית הזאת, בגלל שאין שם מישהו ששאל את השאלות הנכונות. הם לא התייחסו לרדיו-אקטיביות בממצאים במחקרים שלהם.
אבל שגם המשרד להגנת הסביבה לא מגן בעצם.
כן, זה מעט מאוד אנשים שמחליטים, ויש שם גם, יש השפעות פוליטיות, ויש השפעות, ואני לא יודע בדיוק איך זה יסתדר שם.
זה בעיקר כסף.
כן, ובאופן המיידי זה, כן, לא ספק.
כן.
אז דיוויד סיפר לי שהוא דיבר שם עם אנשים, והוא ניסה לשכנע שם שנסו לחזור בהם, או לנסות לחסום את הדבר הזה, וזה נתקע שם בבירוקרטיה. עכשיו הוא, יש לו בעיה לי, הוא רצה לפנות לתקשורת, והייתה לו בעיה עם זה, בגלל שהוא עובד משרד הבריאות, הוא לא יכול לפנות לתקשורת. הוא יכול אבל לדבר איתם אם התקשורת פונה אליו. אז ביקשתי ממנו את כל ה... ביקשתי ממנו שרשום לי את כל הפרטים שלה, שאני יכולה להסביר את זה בצורה נכונה. הוא אמר לי גם על כתב שהוא רצה לפנות אליו בעיתון הארץ, צפיר רינת, כתב איכות הסביבה. אז כתבתי לו עוד כמה אנשים, וזהו, אחרי כמה ימים הוא הודיע לי שצפיר רינת יצר איתו קשר, ראיין אותו ויצא כתבה בעיתון הארץ על הנושא הזה.
כבר יצאה.
כבר יצאה.
זה עורר הדים?
נראה. אבל אם צריך עוד, אז אני אשלח את זה לעוד ביום... לפני שבועיים בדיוק יצא.
כן. אז קודם כל, כל הכבוד לך ולדיוויד ויינברג כשאתם עושים מעשה.
כן.
מאוד מאוד חשוב. ומקווה שעוד יש עוד אנשים כאלה. אפרופו המים האלה המזוהמים שרוצים להשקוט באמת השדות, זה מחזיר אותי פה לוועידת האקלים שהייתה פה בקופנהגן לפני חודש, כן. בדצמבר.
כן.
ושם ישבו כל מיני אנשים מכל מיני ארצות, נציגים, והרעיון הכללי, מה שאני הבנתי, כי אני לא נכנסתי לזה ממש לעומק, שהם הולכים לדאוג, זאת אומרת, הכוונה הייתה שם לדאוג שהעולם יהיה פחות עם דו תחמוצת הפחמן, משהו כזה, פחות כן. זיהומים כן. באוויר.
אז,
ולך יש רעיונות די שונים ומהפכנים בעניין, בוא נשמע אותו.
זהו, אני עקבתי אחרי זה הרבה זמן, הרבה עוד הרבה לפני. ומה שאני יכול לספר, זה שקודם כל, כל המדע שעליהם, שהתוכנית הזו מבוססת עליה, היא די כזו, והיו זה כמה אימיילים שב-20 לנובמבר, שבועיים לפני הוועידה, שחררו אותם לאינטרנט של מחלקת...
מדע היה לא אמיתי, שקרי.
כן, זה אימיילים וקצת קוד של מחשבים וכמה מסמכים מהמחלקה של באוניברסיטת איסט אנגליה שחוקרת ומספקת את כל המידע לאום.
כן.
ושם כל הפרופסורים בתקשורת עם פרופסורים גם מהאום ומאוניברסיטות אחרות בארצות הברית, יושבים ומדברים... על איך לשנות את המידע, איך לשחק עם הנתונים, איך להחסיר מידע, איך להעלים, איך למנוע מהאנשים שמתנגדים למה שהם אומרים, איך להשפיל אותם ולדחוק אותם כאילו מהזוהר של המדע, ולבודד אותם. וזה אימייל משנת 2000 כבר. זאת אומרת שזה כבר הרבה זמן עובדים על זה. ובקיצור, זה רק מוכיח ששיחקו כאן עם הכל. עכשיו, הדבר השני שאני יכול לספר על הוועידה הזאת, הוועידה הזאת בעצם המטרה שלה היא להקים ממשלה עולמית, שזה כבר התכנון של איזה כמה קבוצות שעומדות מאחורי הקלעים כבר הרבה הרבה זמן. ומי שקרא את הנוסח הראשוני של הוועידה הזאת, שהדליפו אותו לעיתונות ביום השלישי, יכול בפירוש לראות שהולכים להקים, המטרה הייתה להקים ממשלה עולמית עם 700 גופים בירוקרטיים, שיהיה להם שליטה על איזשהו שוק גדול חדש של זיהום CO2 שנקרא, והכוונה היא שכל מדינה, שהממשלה החדשה הזאת יכולה לקבוע לגבי כל מדינות כמה הם יכולים לזהם.
כן.
הם יכולים לקבוע כמה מי שמזהם יותר ממה שמותר לו, צריך לשלם עד 2% מהכלכלה שלו לממשלה הזאת. מי שמזהם פחות מקבל קרדיטים שיכול למכור למדינות שמזהמות יותר. אז קודם כל זה לא
פה. שפה זה עניין של ביזנס, זה בכלל לא מגיע לזיהום האוויר.
נכון, אז מה שתוצאה קודם כל זה שזה כמעט מבטיח שכן יזהמו, זה כאילו מדינות שלא מזהמות, במקום להגיד הנה יופי, אנחנו לא מזהמות, עכשיו יכולים למכור את העובדה שהן לא מזהמות למדינות אחרות.
כן.
לעשות מזה כסף. יש בורסה שכבר מחכים רק שהיא תקום, כבר הרבה אנשים קנו אופציות, הרבה חברות ביטוח ענקיות, וזה אלה שדווקא עשו ספונסרים לכל ה...
בורסה לזיהום האוויר.
בורסה לזיהום האוויר, וזה בעצם הדבר היחידי שהוא עושה. עכשיו, מי שבאמת מזהם, כל החברות הנפט וכל אלה, שהם במקרה גם הספונסרים של הוועידה הזאת, הם אלה ששם הופכים את האמזונס ומעיפים אנשים מהאדמות שלהם.
וכל
זה בכלל לא נוגעים בהם.
כן.
והממשלה העולמית החדשה הזאת, מעבר לזה, היא גם יכולה לקבוע, כמובן שאין דמוקרטיה ואין בחירות כאן, הם יכולים פשוט לקבוע נגד מי עושים סנקציות ומתי ולמה, ובעצם על ידי כך לשלוט בסחר העולמי, להחליט איזה מדינות יהיה להם עדיפות של סחר ואיזה לא. קיצור, זה איזשהו ניסיון היה לזה, והעולם השלישי על הקטע הזה בגלל ה...
עלה על הקטע הזה והכשיל את כל הוועידה.
בינתיים, כן. הם ינסו במקסיקו שנה הבאה עוד פעם.
כן.
והם יעבדו על זה הרבה יותר קשה הפעם.
כן, יש לך שיר בדיסק Same Vibrations שקשור לעניין הזה, נדמה לי.
איזה?
Internal Revolution?
כן.
אוקיי, אנחנו נשמע את זה. את Internal Revolution מתוך הדיסק Same Vibrations. בבקשה. Thank you.
Time to talk about the situation. Many people living in desperation. Millions are dying of starvation. The force and the resources preservation. Weapons that cause devastation. The world is controlled by the corporation. And everyone is under observation. Constantly exposed to manipulation. All these things that can lead to frustration. Yet we always seem to find inspiration. We feel the name now with positive vibration. Everyone should do it without reservation. The human race is going through a transformation. Till we all make the realization that we are all part of the same vibration.
Bring it on. Internal revolution, everyone. Internal revolution, come on. Internal revolution, yama.
Meditation, silence, concentration, the body and soul. Liberation, searching for truth. Dedication, trusting yourself. No hesitation. The media is full of misinformation. Trying to make us all live in isolation. Don't you know it's all about exploitation? Yet we always seem to avoid the confrontation. It's the fight of a generation. So we'll learn our positive vibration. Everyone should do it without reservation. The human race is going through a transformation. Can we all make the realization that we are all part of the same vibration?
Internal revolution, bring it on.
שמענו את השיר Internal Revolution מתוך הדיסק של יהודה דידי לוי, מתוך הדיסק Same Vibration. דיברנו גם על המצב בעולם ועל התרומה שתרמת כבר בישראל לשיפור פני העולם, או לפחות ישראל. אני מבינה שטיילת הרבה בעולם, בכל מיני ארצות, והושפעת גם כן, זה השפיע לך על דרך החיים ועל המוסיקה. בעיקר הטיול שלך להודו. ספר לנו על המסעות האלה.
אני אמור לשמוע עכשיו,
עשיתי טעות, כן, אני אחזור על השאלה,
אוקיי.
כי המאזינים לא שמעו אותה. אתה סיפרת לי בשיחה מוקדמת שטיילת בכמה וכמה ארצות, ושזה השפיע לך גם על החיים שלך, דרך חיים, וגם על המוסיקה, בעיקר הטיול להודו. אז ספר לנו בבקשה על המסעות האלה, ומה הושפעת, ממה הושפעת.
אני כל החיים קראתי הרבה ספרים על מהשלשם אני מהאינדיאנים ועל על בודיזם הרבה וגם קבלה לאחרונה הרבה ספרים על קבלה ותמיד נורא עניין אותי המיסטיקה ואחרי הצבא עשיתי כמה טיולים ואחד הטיולים התגלגלתי למזרח הרחוק שכרתי דירה ביפן ועבדתי שם בחרתי תמונות והופעתי ונימדתי אנגלית וכל מיני זה. גלגלתי שם שנתיים. במסגרת הטיול הזאת, הטיול הזה, סליחה, התגלגלתי להודו ולתאילנד, ושם באיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה קצת יותר להקדיש זמן לכל הנושאים האלה, הבודיזם ודברים האלה. אז זה התחיל מזה שהייתי, הלכתי בתאילנד דווקא, לאיזה מנזר בודיסטי, והייתי שם איזה חודש. וזה מאוד מאוד שינה לי את החיים. אבל אולי מה שיותר רלוונטי שאני אספר זה לפני שנתיים נסעתי להודו גם כן והתחלתי את העניין שם בכל הנושא של תרופות ותזונה והתמזל מזלי הכרתי שם איזה ברמן אחד שממש היה מאוחר לנושאים האלה וקרא המון סטונים.
זה מהקט של הברמנים.
מהקט של הברמנים,
בדיוק. זה הקט הכי קבורה במעלה שם.
לא זה מי? הקאט של שומרי המידע, הידע.
שומרי הידע,
כן,
אוקיי.
כן, זה התפקיד שלהם, זה לשמור על המסורת.
אבל הם מחשבים לקאט הכי נעלה.
כן, מבחינה לא? רוחנית, כן.
מבחינה רוחנית שם, כן.
אז קיצור, הוא הצטרף עליי לאיזה טיול בהימלאיה, והסתובבנו שם, והוא לימד אותי איך לאסוף כל מיני צמחים, ואיך להכין מהם תרופות, ונתן לי מרשמים כמעט לכל מחלה אפשרית, ולכל מיני דברים שאפילו לא ידענו שזה מחלות. וזהו, אבל חזרתי עם איזה תיק מלא מלא שורשים ואבקות ודברים מאוד, ואני מדי פעם מנסה לעזור לאנשים, אני גם מכין לעצמי, מנסה על עצמי.
אולי התוכנית הבאה שנעשה איתך תהיה על הצמחים האלה.
יכול להיות, כן, יש שווה מהספר.
כן.
אז זהו, אני מאוד חושב שיש הרבה ידע שנורא נורא חשוב לדעת אותו. וכל ה... זהו, אני גם כן... במסגרת מה שדיברנו קודם, אני גם חושב שהנושא של התרופות והגישה של רפואה המודרנית היא מאוד, מאוד מוטט. היא לטפל בסימפטומים, כל מיני חומרים כימיים שבתכלס גורמים לכזה נזק בטווח הארוך, שבעצם צריך כזה לרפות את הנזק שהחומרים האלה שאתה מכניס לגוף עושים, ואז נכנסים למעין מעגל כזה של חוסר בריאות טוטלי.
כן.
לא, 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 לא מתייחסים למהות האדם ולמהות הבעיה בכלל.
כן. אז אתה בעד רפואה מהטבע יותר.
כן, כן, זה מה שאני למדתי, איך להתייחס לדברים האלה בכלל. זה מאוד פתח לי את הראש.
כן. ומה הטיול הבא שלך?
הטיול הבא, אני נוסע לפרו, האמת, עוד 3 שבועות.
כן.
זה 5 שבועות, ו... אחד, אני נורא נמשכתי לדרום אמריקה הרבה זמן, אבל האמת היא שאחד הדברים שנורא מרתקים אותי עכשיו זה כל הנושא הזה של 2012. גם על זה אני קורא הרבה ושומע הרבה דברים, אבל זה תמיד מכל מיני אנשים מהמערב, מדענים או סופרים.
מה יקרה ב-2012?
אני לא יודע, כשאני אחזור מפרו אני יכול לספר לך אולי.
לא, אבל איך זה מתקשר ל...
אני שמעתי הרבה תיאוריות מכל הכיוונים, יש כאלה שטוענים שהולך להיות... אחד הדברים המשותפים להרבה תיאוריות זה הנושא של השמש, יש כאלה שהשמש גם עכשיו עוברת הרבה שינויים, והולכת איזה כמה שינויים מאוד גדולים, במיוחד מהכיוון של המגנטיות של השמש.
היא מתחממת יותר או שמה השינויים?
כרגע
היא מתקרבת כרגע, יותר כרגע... לכדור הארץ?
לא, לא. יש לה מגנטיות, צפון ודרום, אבל שלא כמו כדור הארץ, יש לה גם במזרח ומערב צפון פלוס ומינוס, וגם בכתבים. כן. והיות והשמש היא עשויה מגז, היא לא חומר מוצק, אז הקו המשווה מסתובב הרבה יותר מהר מהכתבים. אז מה שקורה זה שהיחסים המגנטיים בתוך השמש כל הזמן בתנועה וכל הזמן משתנים זה ביחס לזה, ויש איזשהו משהו ניטרלי בשמש ששומר על היציבות שלה, מרכז השמש. וכל איזה תקופה של, אני חושב, 26 אלף שנה או משהו כזה, היא מגיעה למצב כזה שהפלוס והמינוס מסתבכים אחד עם השני בצורה כזאת, שהצד הניטרלי שנמצא בתוך השמש צריך להתהפך. הקוטביות צריכה להתהפך. זאת התיאוריה. וברגע שזה קורה, זה כמובן משפיע על כל הכוכבי הלכת שלנו, בגלל שפתאום אם השמש מתהפכת, אז גם... כדור הארץ בהכרח הולך להתהפך או משהו יקרה פה.
ב-2012.
כן, יש הרבה...
והאינקה השבט הזה...
המאיה.
סליחה, המאיה.
כן.
הם מסתיים התאריך שלהם ב-2012?
כן, לוח שנה שלהם.
לוח שנה שלהם, ואין המשך לזה.
אין המשך.
כאילו, יעני, הולך להיות סוף העולם אולי.
כן, זה 16 מיליארד שנה שנגמרים...
2012. עוד שנתיים, זה לא הרבה.
כן.
אז חבר'ה, אני פונה למאזינים, תתכוננו, תחיו את השנתיים הבאות.
אבל זהו, אני לא יודע, אני שמעתי מהם, זה נורא קשה לדעת מה הם אומרים, בגלל שהם בעצם, זה גם, יש הרבה צדדים חיוביים לתקופה החדשה, זה לא שהולך להיות איזשהו סיום או משהו, אני חייב לפחות להציג את הצד החיובי פה.
כן.
זה אמור להיות איזשהו מהפכה רוחנית לכל האנושות.
היוולדות מחדש.
היוולדות מחדש ויכולת... בעצם יכולת הבנה רוחנית הרבה יותר גבוהה, ויכולת למצות את הפוטנציאל שלנו, הרוחני הרבה יותר גבוה.
אוקיי, אתה הולך לבדוק את זה בפרו?
זה מעניין מאוד, כן.
מתי?
בעוד 3 שבועות, תחילת פברואר.
וכשתחזור,
כן.
אני אזמין אותך שוב לרדיו.
בכיף, בכיף.
ותספר לנו איך ניסית, מה גילית שם.
כן,
מה גילית?
כן.
חשבות, חדשות מאוד חשובות, מאוד חשובות, כי אין לנו הרבה זמן, זאת אומרת,
כן.
לפי למצב הנוכחי, כן? עבור בצורה קצת חדה לנושא אחר, לנושא שלנו כישראלים יהודים, איך היית מגדיר את עצמך? ישראלי, יהודי, או יהודי ישראלי, או רק ישראלי?
אני ללא ספק הרבה יותר קשור לישראליות מאשר ליהדות, אבל אני מאוד מאוד אוהב את הארץ ואת התרבות הישראלית שלנו, ונמשך לזה המון ועוקב אחרי דברים. וביהדות זהו, אני די התקרבתי לזה יותר, כמו שציינתי, אני התחלתי להתעניין קצת בקבלה.
כן.
והנושאים האלה הם הרבה יותר אני הרבה יותר מזדהה איתם, אפשר להגיד. הם הרבה יותר קרובים לכל הדברים אחרים שאני נחשפתי להם, והם באים ממקום אחר. האמת היא שזה די מפתיע לפעמים כמה, איך שאני רואה, יש שינויים, יש הבדלים ממש גדולים בין התפיסה של הקבלה לתפיסה של היהדות. ואם אני אתן דוגמה נורא...
מה למשל?
למשל, נושא של גלגול נשמות.
כן.
אני קראתי איזה ספר של הרב מלובביץ', שבה הוא מתאר את, זה נקרא אנטומיה של הנשמה. והוא, מהרגע שהוא מתחיל הספר, הוא לא, הנושא של גלגול נשמות בכלל לא עולה לדיון, הוא לוקח את זה כל כך בתור מובן מאליו, והוא ממש נכנס לצד הטכני של איך שזה עובד מבחינת עידן הספרות והעולמות שאנחנו מחוברים אליהם והדברים האלה. וביהדות, כמה שידוע לי, אני חושב שהם בכלל לא מקבלים את הנושא הזה של בכלל גלגול נשמות.
כן, מקבלים.
מקבלים?
כן, כן.
אז אני טועה.
זה נמצא ביהדות.
אוקיי.
כן. הנושא של גלגול נשמות נמצא, העולם הבא,
אוקיי.
גן העדן, גיהנום. ו... גמול ושכר על כל מה שאנחנו עושים. אני לא יכולה להרחיב, אני לא יודעת עד כדי כך בנושא הזה, אבל לדעתי, ומישהו מהמאזינים שמקשיב עכשיו, וחושב שלא דייקתי, אז הוא מוזמן להגיב, כמובן לשלוח לי אימייל, או לפנות אל הישירות, לטלפון שלי, הנייד הוא 2984-5467. ואתה, זאת אומרת, בתור יהודי, אתה היית קורא לעצמך מסורתי או חילוני?
חילוני, חילוני.
פשוט חילוני.
כן.
זאת אומרת, לא... מה הם החגים וכל זה? אתה חוגג אותם, חגי ישראל?
לתרבות ולקשר אותו יותר לישראל.
זאת אומרת, דרך הבן שלך, אתה מקושר כיום ליהדות.
כן.
זאת אומרת, לבית הכנסת, חגים,
כן.
דברים כאלה, כן?
כן.
אני, אתה מדבר איתו עברית?
כן.
אוקיי. שיהיה לו גם את השפה.
כן.
אז אפרופו עברי, ישראלי, יהודי, יותר ישראלי, אני רוצה להשמיע עכשיו שיר של להקת הגרובטרון, שתכף תספר לנו כמה מילים עליה. אני אשמיע תכף שיר של הלהקה הזאת. מה זאת בדיוק הלהקה הזאת?
קודם כל, הלהקה הזאת היא להקה שלוקחת... שירי ארץ ישראל ישנים ומישראל היפה והטובה של שנות ה-50 וה-60 ונותנת להם עיבודים עם מילים באנרגיה והופעות מפוצצות כאלה.
מי הנגנים שם?
אז זהו, הזמר הראשי שם זה דרור אהבה רומם, שהוא גם
דרור אהבה רומם,
כן, הוא חבר ילדות שלי.
כן, מאיפה?
מיוקנעם המושבה, מעמק ישראל.
כן.
ו... וזהו, הוא כבר הרבה 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 שנים עובד על, וזה ממש הוא, והוא פשוט לקח את האהבה את ארץ ישראל שלו והפך את זה לאיזשהו שואו ממש עדכני ויוצא
וזה מושכה שהשפיע עליך.
כן, זה מאוד מאוד שמח אותי לראות את מה שהם עשו.
כן. ולמה, מאיפה בא השם הזה גרובטרון?
הגרובטרון, זה, אנשים חושבים שזה קשור לגבעתון, אבל האמת היא שזה בא בגלל שהלהקה עצמה התחילה לפני המון המון שנים במסגרת, אני מקווה שמדייק בסיפור הזה, אבל במסגרת של בתי ספר תיכון באזור עמק ישראל, שלקחו את החבר'ה שניגנו שם וארגנו אותם ביחד לאיזה להקת קאברים כאלה.
כן.
ומפקה היו שרים אז שירים באנגלית בזמנו, ובחור שארגן את הלהקה הזאת קראו לו רון.
כן.
אז הוא פשוט לקח את, את המילה גרוב, וגרוב את רון.
גרוב באנגלית, זה מילה באנגלית?
כן.
שפירושה?
שפירושה קצב.
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 אז הנה הגרוב את רון, שזו להקה ישראלית לגמרי, עם השיר של הגשש החיוור, עובדים עלינו בביצוע חדשני לחלוטין. בבקשה.
קופצים כמו משוגעים
עובדים עלינו
ולמה מספרים שעוני לא יהיה ולא יהיו עוד פערים ואנשים בזיל הזול יוכלו לקנות דירות ושהצדק פה ישלוט את הסוף כל הדורות
עובדים עלינו
בחורף, בקיץ שדף חדש נפתח ולא יהיו עוד פרשות אמרו בחדשות כן בחיי כל הקדושים אז איך תסביר את זה שכל יום פה עפים ראשים ולמה הם אומרים שזה נורא כדאי לחסוך שמס ההכנסה מבטיח לא לבוא נמשוך ביחודים לא יזכה
זה לא נכון שבמדינה יש חוסר עבודה, יהיו מחשב עובדים עלינו כבר לפי שיטה. אז בואו ונרים כוסית בשיר וכל תודה, כי אנו וואן אשר נולד לחיות מעבודה.
עובדים עלינו
בחורף, בקיץ, בצהריים, עובדים עלינו ישר בעיניים, עובדים עלינו בפנים ואנחנו לא לומדים.
עובדים עלינו, עובדים עלינו, עובדים עלינו, עובדים עובדים, עובדים עלינו,
כן כן,
עובדים עלינו, עובדים עלינו.
בחורף, בקיץ, בצהריים, עובדים עלינו ישר בעיניים, עובדים עלינו בפנים ואנחנו לא לומדים, לא לומדים, לא לומדים, לא לומדים, לא לומדים, לא לומדים, לא לומדים. בחורף, בקיץ, בצהריים,
זה היה השיר עובדים עלינו בביצוע חדשה. השיר הזה להקדיש לזכרו של פולי מהגשש החיוור שהלך לעולמו לפני כשנה. מכאן אנחנו, אני רוצה שנעבור לדיסק שלך שכולו באנגלית, Same Vibrations, להשמיע כמה שירים, לדבר עליהם עם הסיפורי רקע שלהם, ונתחיל עם השיר Searching. השיר הזה הוא, האזנתי לשיר הזה, האזנתי לכל הדיסק. השיר הזה הוא, המוזיקה שלו, התרשמתי של ממבו קליפסו כזה.
כן.
מאיפה ההשראה?
זהו, אני צריך קודם כל לציין שהשיר הזה זה סיפור על, זה בעצם סיפור שסיפר וושו, במקרה את מכירה.
לא אישית, אבל אני מכירה, שמעתי. הייתי באמסטרדם כשהוא היה בשיא הקריירה שלו.
אה, וואלה, כן. אז בקיצור, ראיתי איזשהו קליפ שלו ביוטיוב, באינטרנט, שנקרא האושר זה בחיפוש, והוא בעצם סיפר את הסיפור הזה, שאיך שהוא היה ילד, הוא היה מחפש אבנים, והוא מבלה שם שעות, ואבא שלו אמר לו כל פעם, כל הזמן, אתה מבזבז את הזמן שלך, תבוא כבר הביתה, תעשה זה וזה. ובסופו של דבר, אבא שלו יום אחד החליט פשוט להביא איזה כמה עובדים, שיבואו עם עגלות ותיכה, ויבואו הרמה ענקית של אבנים לבית, שלא יצטרך לבלות ליד הנהר כל פעם ולחפש אבנים. אז בקיצור, אז הוא אמר לאבא שלו, תשמע, זה לא, אני לא, זה לא הקטע, הקטע פה זה לא האבנים, הקטע פה זה הדמיון והחיפוש. אני חושב לסיפור ממש מדהים, אז ניסיתי לסכם אותו באיזשהו שיר.
אז זה בהשראה ממש של אושו.
לגמרי, שיר זה כן.
של האושו כן. וכל הבגואנים.
כן, וזהו, כשהתחלתי לנגן את זה על הגיטרה, כן. אז האמת היא שמה שנשמע לי בראש זה דווקא יותר כזה אפריקני, היי לייף. וניגעתי בעצם ליין כזה. כן. לא, לא, לא קליפסו, הקליפסו זה מהקריבים.
כן.
מקצב קצת שונה, מה שיותר מניגריה.
הקריבים, אגב, זה גם אפריקה.
כן, במידה מסוימת, כן.
כמובן.
אז בקיצור, אני שמעתי את זה במקצב מסוים, וכשבאנו לחזרות, להקלטות, אז איך שהתחלתי לנגן את זה, ישר כולם קפצו על אמרו שזה נשמע להם קליפסו לגמרי, ואחת, שתיים, שלוש, זה מה שיצא.
כן, אז זאת אומרת, יש לך פה כמה דברים, השפעה של גורו הודי,
כן.
לגמרי, עם מוזיקה אפריקנית. זאת אומרת, יש קריבית, פה אפריקה, כן. ויש פה קריבי, ויש פה קריבי, למה אני אומרת אפריקני? אתה יודע, עבדים שהביאו אותם מאפריקה לאים הקריבים. ואז הם נחילו זה שם כל מיני סגנונות מוזיקה שמבוססים על מוזיקה מאפריקה. אני רוצה גם לשאול אותך על התוכן של השיר. התוכן של השיר, אם מקשיבים טוב טוב, מעיד על איזשהו יחסים של ילד עם אבא שלו, ולא בדיוק יחסים חיוביים. זאת אומרת, יש איזה קונפליקט. האם זה מהחיים שלך או שזה ממשהו אוניברסלי?
לא, לא, זה משהו. סיפור, הסיפור הזה הוא סיפור של אושו.
זה הסיפור של אושו. על עצמו. עם אבא
כן,
שלו.
כן, כן.
כן, כן. ומה הוא אומר דווקא לו? מה הוא אומר לו בשיר הזה? יש משפט שהוא אומר לו? שחוזר בשיר שלך?
שאבא שלו אומר לא. אבא שלו כל הזמן אומר לו, למה שלא תלך לשחק?
Why can't you just go out and play? זה מה שאבא שלו אומר, why don't you go out and play?
כן.
כן.
כאילו של כל הדברים שהוא עושה, מחפש אבנים ואוסף אבנים, זה לא משחק.
זה נראה לו בזבוז זמן.
נכון.
כן. הנה השיר Searching מתוך הדיסק Same Vibrations. בבקשה.
By the banks of the river, searching for stones. He wore many pockets for the treasures he found. He brought them all home. Destroyed that. Now I cannot go out and play. Now I cannot go out and play. Now I cannot go out and play.
הקטע הזה אגב מזכיר גם למזכיר לגמרי את להקת הזאת, פיש.
כן.
וגם הוא קטע ארוך כזה לקראת כן. סיום. בעצם סיום השיר זה מין קטע מוזיקלי כזה. נכון?
כן.
Thank you.
go out and play. Go out and play.
מהשיר Searching אני רוצה לבוא לשיר שאני הכי אוהבת אותו בדיסק הזה, שנקרא Just Love, והסיום שלו מאוד מאוד מזכיר לי את החיפושיות.
אוקיי.
מה יש לך לספר על השיר הזה?
האמת היא שמה שהיה לי בראש, הייתי בטוח שתלך לשאול אותי אם אני לא נשמע קצת כמו פול סיימון בשלב זה. יוחד אחרי השירה.
אתה נשמע מאוד, כל הזמן. אתה כל הזמן נשמע כמו פול סיימון. לא הגעתי לחלק הזה.
בשיר האחרון בכלל.
לזמרים היהודיים. שהשפיעו עליך, אבל אתה כל הזמן נשמע, אתה נשמע מאוד כמו פול סיימון. אבל אתה מודע לזה?
אני מודע, אמרו לי, כן. אני לא כל כך, אני מאוד אוהב את פול סיימון, אבל אני אף לא רציתי לשמוע כמו, זה קצת, נלחמתי עם הדבר הזה קצת, אבל צריך לקבל את זה כמו שזה.
נלחמת?
האמת היא שכן, אני לא, בגלל שיש לי, בגלל שאני, יש לי קול כזה יחסית עדין, ואין לי את העוצמה בקול ודברים האלה, אני תמיד דמיינתי וחלמתי להיות איזה מישהו עם זמר קצת יותר עם קצת בשר ו...
עם עוצמה.
עם עוצמה.
כמו מי למשל?
זהו, אני פשוט, כמו, אני יודע, כמו מיק ג'אגר או משהו כזה, אבל אני, או ג'ון לנון.
לנון הוא גם די עדין.
כן, אבל הוא...
הוא לא ממש עוצמתי. כן. איך טום ג'ונס? טום ג'ונס.
בסדר.
היית רוצה להיות טום ג'ונס?
לא, לא ברמה הזאת.
אלוויס פרסלי היה לו איזשהו עוצמה.
כמו ניל יאנג, אבל גם כן, פול סיימון זה לא ספק הדומיננטי.
כן, בסדר, אבל הוא יש לו את המוזיקה שלו, ולך את שלך.
לא ספק.
מלבד עובדה ששניכם, יש לכם שני דברים משותפים, שניכם יהודים.
נכון.
מוזיקליים, שלושה דברים משותפים. שניכם יהודים, שניכם מוזיקאים, ויש לכם את אותו הכל. כל דומה. לא אפשר להגיד את אותו הכל. כן. אז מה אם... אז זאת אומרת, אני רוצה בכל זאת לדבר על השיר הזה, Just Love, ולחיפושיות, שכנראה גם כן השפיעו עליך, כי זה נשמע מאוד מאוד, במיוחד הסיום של השיר.
כן, הקשבתי הרבה לחיפושיות בילדות, אז בטוח שההשפעות שם. אבל דווקא בקטע הזה לא...
אבל התכוונת שזה יהיה חיפושיות, או שזה ככה יצא?
ככה יצא. יש שיר אחר שדווקא כן הלכנו מאוד על הסאונד הזה של החיפושיות, אבל בשיר הספציפית הזה זה ממש במקריות לגמרי.
בדיסק הזה?
כן, בדיסק הזה.
איזה שיר?
האחרון, Look Inside.
זה חיפושיות?
הקטע האחרון שלו, שאנחנו עושים עם הכינורות כזה.
אוקיי, נהיה לנו זמן לשמוע גם את זה. בינתיים בוא נשמע Just Love. רק רגע. בתור טכנאית, אני לא תמיד עומדת בקצב. הנה, Just Love. בבקשה. בבקשה, עכשיו. זה גם מזרחי כלשהו, אה?
כן, כן.
מתחיל מזרחי, נגמר ביטלס, בבקשה.
And no possessions. No religion. No ideals. No hatred. And no obsession. Thank you.
patience, no confusion, and no addictions, no rules, and no conditions, no self, no ego,
שיר נוסף מתוך הדיסק הזה נקרא ארט, אומנות, והשיר הזה מאוד 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 מזכיר לי את שיר סופרסטישן של סטיבי וונדר. מה יש לך לומר על כך?
כן, יש בזה משהו, לא ספק. זה הלכנו לסאונד הזה של התקופה הזאת, על המוטאון.
אבל חשבת על סטיבי וונדר כשעשית את זה?
לא ספציפית, לא, האמת היא, האמת היא שזה היה, כשחשבתי על זה, זה היה קצת יותר פאנקי, יותר קצבי כזה. וכשבאנו להקליט את זה, אז המתופף עשה אז מקצב דיסקו, וזה ממש שינה קצת את הדרך שזה בא, נשמע, וכמובן שהחוצצרות לגמרי הפכו את זה לסטיבי וונדר. אבל כן, לא ספק, חשבנו על ה... באיזשהו שלב חשבנו מאוד על הסאונד הזה. גם כשישבנו באולפן והחלטנו איך, איזה כלים לשלב ואיך לעשות את המיקס הסופי.
כן.
אני מאוד אוהב את סטיבי וונדר, מאוד מעריך אותו.
מי המנגנים שוב בדיסק הזה? בשיר הזה? מי הנגנים וקולות רקע וכו'?
מתן, אפרת התופים, ניר מיימון על בייס, בס, ואיתמר גוס הקלידן, וחצוצרות יש את אופר פלד, שהוא די ידוע.
כן. את מי הוא ניגן?
ניגן עם יהודית רביץ, ומי הם הרבה אנשים בעצם.
הרבה מפורסמים.
כן. עודד, הטרומבוניסט עודד, תעזרי שם מה השם המשפחה שלו.
הטרומבוניסט? רק רגע. זה כולם אותם נגנים לכל השירים?
כן.
עודד מאיר.
עודד מאיר, נכון. ורון חצוצן, נכון?
כן. אוקיי, אנחנו נשמע עכשיו את השיר הזה. הנה שיר בהשראת סטיבי וונדר. השיר הזה נקרא ארט, אומנות, בבקשה. Thank you.
Some people say disillusion, I say clear, I say love. Some people say fear, I say love. Some people say hate, I say choice. Say fate. Some people say fight, I say bless. Some say no, I say yes. 'Cause life plays out based on the thoughts we spread and how we see things inside.
Living is an art. Living is an art.